איפה אנחנו? הכהונה. הכהונה. כן, הרב הסביר את הצורך שיש בשחרור. זאת אומרת, אתה משחרר מגזר מסוים של החברה, מחובות מסוימות, כדי שיוכל להשקיע את עצמו יותר במשימותיו הוא. משום כך, טוב הדבר כאשר יש כמה חסידים צדיקים באומה שהם לוקחים על עצמם את כל העול, כל המשימה של שמירת התורה, זאת אומרת, של ידיעת התורה ושמירת כל רכושה הרוחני של האומה, באופן שחלקים אחרים באומה יכולים בשקט להתעסק בדברים מעשיים, דיינו בניית הארץ וכדומה. היסוד הזה יש לו ביטוי קדום, הכהונה. בסדר? זה מה שאנחנו קוראים עכשיו. הכהונה. האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם. יש בזה בעיה. בעצם הרעיון שיש אמצעות בין האדם לבין הבורא. מה, אני צריך מישהו ש... ישמש גשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? אני יכול לדבר ישירות, מה אני צריך אותו? את הכהן הזה? כן, זו השאלה. אומר הרב, איננה אמצעות. איננה אמצעות, כי אם תחיפה הגונה. מה זה תחיפה הגונה? הכוונה שזה דבר ישיר, באמת. למה הכוונה? אם למשל אני מדבר עם חברי, מהו האיבר שמדבר? הלשון. האם נאמר שהפריבילגיה של הדו-שיח בין בני אדם, הפריבילגיה הזאת שמורה ללשון? זה לא נכון. כשאני מדבר עם חברי, אמנם הלשון שלי הוא המתנועע, אבל מי שמדבר זה אני, זה כל כולי. לא אפשר או להדליק את המזגן או לפתוח את החלונות. האגדה האומרת שהמזגן דלוק היא בדיה. הוא רחוק יכול להיות שהוא פעל בחשמלית משהו, אבל פעולתו הייתה אפסית. טוב, לך תדע. לקראת סוף השיעור סוף סוף יהיה טוב. טוב, סלי, מה אתה אומר? טוב, אז אם כן, הלשון הוא זה שמדבר, אבל מי שמדבר זה כל כולי. כמו כן, אם אדם גונב, אז אמנם היד היא זו שעשתה את המעשה, היא זו שנכנסה לכיס של חברו ולקחה, אבל מי שצריך לשבת בכלא זה הגנב כולו, לא רק היד שלו. משום שבעצם היד אינה אלא הביטוי המעשי של כללות האדם. אותו הדבר בקשר לכהונה. הכהונה היא הביטוי לקשר של כל האדם כולו, של כל החברה כולה אל האלוהים, והיא עושה את זה על ידי הפרשת החלק הנעלה של רגשותיה, המבוטה על ידי הכהנים. עכשיו אפשר לקרוא את זה בפנים. תחוף, תכף, כלומר זה סמוך זה לזה. כן. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות כי אם תחיפה אגונה. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו. כלומר, כשאני למשל מתפלל, מהו החלק שבי שמתפלל? בוודאי לא החלק הגס, הנמוך של האישיות שלי, אלא מי שאני רוצה, החלק שבי שאני רוצה להפגיש אותו עם הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד יהיה החלק היותר טהור, היותר אצילי וכו'. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהים. כן, גם האורגן הלאומי, כלומר, כמו שבתוך האורגניזם של האדם הפרטי, יש הפרשה של החלק הנאצל, כך גם החברה כולה היא איזה גוף אחד גדול, אורגניזמוס, אורגן, לפי מה שהרב כותב גם. כן, האורגן הלאומי, וגם האנושי, כלל האנושות, איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המהוממות ומטורפות, בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוהים של הקטנים מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו ומדלדל. כלומר, אם תאמר שדווקא הקטנים הם אלה שיפנו אל האלוהות, אז לא רק שהם לא יתרוממו, אלא האור האלוהי המחיה את העולם יהיה אור קטן, ואז כל המציאות כולה בכללה תידרדר. לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים, הכהן, החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו. בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. הוא נשמח אז בחילם ומאזין את שיחם באמונה הברורה המתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת המתנסית לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. הוא מתייחס אל גדוליו ומתגאה בגודלם, מתברך בברכתם ומתקדש בקדושתם, הוא מתמלא חיל לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית, ומלא עוז ואומץ הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור שאלוהי אומן עמו. ואני חושב שהדברים ברורים ופשוטים, סך הכל אין פה מורכבות יתרה, כן.
יש שם עוד פסים, מדבר על המצב שהוא מצב של הנצח, אין בו איתנות, כאילו, יש לך
את אומר, זאת תפיסה פסימית. אני מתאר לעצמי שכשאמרת את זה התכוונת לפסימית, כן? ואז אם ככה אני יכול להמשיך להבין אותך, זה פסימי אתה אומר בגלל שזה מנציח לעול מעד את ההפרדה בין אנשים נעלים לאנשים נמוכים. זה לא נותן גם מקום נמוכי, מקום לאנשים הנמוכים להתפתח. הבנתי את שאלתך נכון? נפלא. תשובה, זה לא נכון. כלומר, הצבא של גוף ממצע היא כדי להעלות את כולם. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זאת אומרת שלעתיד לבוא, כך נאמר על פי המקורות, אפשר לראות את זה, בעלי חיים יעלו למדרגת האדם. האנושות כולה תתעלה למדרגת ישראל. ישראל יהיו ממלכת כהנים. כל הכהנים יהיו ככהנים גדולים. והכהן הגדול יהיה כסופרמן. וכן הלאה. והעולמות ילכו ויתעלו. דווקא מכוח ההבחנה הזאת. אנחנו רואים למשל בספר מלכים, תודה רבה. אין בעד. יושיהו מלך יהודה ציווה, מה דבר מאוד מעניין, הוא ציווה שני דברים. הוא ציווה להשים, לגנוז את ארון הברית, כנראה שהוא חשש מפני כיבוש זר, אז הוא גנז את הארון, ובאותה הזדמנות הוא ציווה את הכהנים ללמד את העם תורה. ככה כתוב בספר מלכים, שהוא ציווה את הכהנים ללמד את העם תורה. מה הדבר הזה אומר? שעד אז הם לא לימדו תורה. כלומר, התורה הייתה הפריבילגיה של המעמד הכהונה. ברגע שגונזים את הארון, זה גם אומר שהכהונה מפסיקה להיות הקשר הבלעדי עם האלוהות. זאת אומרת שהיא כבר מילאה את תפקידה. מאותה שעה התורה הופכת להיות פופולרית. נכון? הבשט כותב שאם נופלת לאדם מחשבה זרה בתפילה, זה סימן שהוא צריך להעלות אותה, אז אולי לעתים עובדים את השם גם בחלקים הלא מובחרים. נכון. ולכן יש בעבודת המקדש גם שותפות של חלקים לא כהניים. למשל, השחיטה בקורבן, שחיטה כשרה בזר. וגם יש גם מצבים של הוראת שעה. למשל, שמואל הנביא, שלא היה כהן, אלא היה לוי, שימש בכהונה גדולה. כלומר, הוא הצליח לעשות בפועל מה שסבא רבא שלו, קורח, לא הצליח לעשות. כן. אז זאת אומרת שיש בוודאי גם שותפות של הדברים האלה. או למשל, אליהו הנביא הכהן.
שיקריב בחוץ,
כן. אבל אני רוצה להראות שבמקדש עצמו יש גם דברים כאלה. כן? שלמשל, אמנם אסור לשתות יין כדי לעבוד במקדש. כן? אסור להיכנס שטוי יין למקדש. מצד שני, אנחנו מקריבים נסחים של יין במקדש. כן, יש שאלה של חלקים כאלה, של צדדים כאלה. ויש הרבה צדדים כאלה בעבודת המקדש בכלל, עצם הקורבן. הקורבן זה העלאה של הצדדים הבהמיים אל מרומי הקודש. נכון? טוב.
ראינו עם הקדוש ברוך הוא שדיבר עם משה פה אל פה.
כן.
אז ראינו שהפה הוא מעלה גדולה מאוד.
נכון. יותר מזה, רואים שגם משה רבנו היה נכנס למקדש בלי כהונה. כתוב ככה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אומרים חז"ל, אהרון בבל יבוא, אבל אתה אינך בבל יבוא, אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה. כלומר, יש אפשרויות של עקיפה גם כן של הדבר הזה. גם מצאנו בפרשת נשוא, שעלו היא הפרשה של שבוע הבא, שיש מצב שמאפשרים לאדם פרטי להתנהג ככהן גדול. זה הנזיר. הוא לא נטמע לקרוביו, הוא לא שותה יין. התנהגויות האופייניות לכהן גדול. כי הוא צריך את זה, למרות שהוא לא כהן ולא לוי.
יש מצווה להתאמה לשבת קרובה בכל אדם?
האם יש מצווה להתאמה לקרוב? כן, ודאי. כן. טוב, איפה היינו? הנטייה, אני ממשיך בטקסט. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. כלומר, גם בלי שנצטרך להצדיק אותה, את הנטייה להעמיד כהנים, זאת נטייה קבועה בנפש האדם, תמיד זה קיים. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנית, אבל מה? הכהונה עשתה הרבה מאוד נזקים. הכהנים היו סנובים, נכון? כתוב, כהנים היו נוהגים סלסול בעצמם. מה זה סלסול? היו שוויצרים. כן, זה קצת התפארות, דאווין בלעז. כן? ושלא לדבר על זה שהם ניצלו הרבה פעמים את המעמד של הכהונה לצרכים אישיים, שחיתות פוליטית וכדומה. כלומר, זה לא כל כך קל, הכהונה. לכן אומר כאן הרב, רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה.
איך היו עושים, מה הפיתוי
הזה היו התנסו על העם? במה הם התנסו על העם? למשל, שהם קבעו שהכתובה של בתולה כהנת לא יהיה 200 זוז, לא יהיה 200 זוז, אלא 400, למשל. מה?
בני
אלי. בני אלי. לא, הוא שאל משהו אחר, על איפה ראינו שהם נהגו סלסול. הסלסול זה שהם קבעו 400 זוז, למשל, לכתובה. כן, אז זה אריסטוקרטיה. כל אריסטוקרטיה, יש הנזקים שלה. בסדר? אבל אומר הרב, לנו יש סבלנות, ואנחנו, כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה, אשר אכילונו ממות עולם שלנו לסלול אותו. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה. אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה. אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא לידי ביאורה הגמור, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. כלומר זה טוב. אז לכן אנחנו משמרים את זכר הכהונה בכמה דברים קטנים, ברכת כהנים, שאנחנו מעלים כהן ראשון לתורה, מכבדים אותו בזימון, ועוד כמה דברים כאלה. זה נכון, זה מדרכי שלום, אתה צודק, אז מה? אבל למה אנחנו רוצים את זה? יכולנו לקבור את העסק הזה. אבל אנחנו מעוניינים איכשהו לשמר את זכר הכהונה, אפילו אני אקרא יותר מזה. היום אנחנו מעלים כהן לתורה בניגוד להלכה. הרי לפי ההלכה מי שצריך לעלות ראשון לספר תורה זה תלמיד חכם. אם הכהן לא תלמיד חכם, תלמיד חכם קודם לו. הלכה מפורשת בשולחן ערוך. זה שהיום מעלים כהן אפילו עם הארץ לפני הרב הגדול, זה טעות הלכתית. ולמרות שזו טעות הלכתית, לא נורא. למה לא נורא? כי אנחנו מוכנים לשלם מחיר כזה כדי שזכר הכהונה לא יימחק. כלומר, להשאיר את הרגישות לערך של הכהונה מתוך ציפייה שבבוא הזמן היא תתפתח. רגע, לפי דברי הרב קוק, וואו, נמחק לי. טוב, נקרא את השאלות האחרות בינתיים. בוקר טוב לרב ולתלמידי מכון מיר. קשה לראות איך הפסקה הנ"ל רלוונטית אלינו. אם הכוונה לחכמים שמלמדים תורה, מדוע לא נאמר בפירוש חכמים? ואם מדובר בכהנים, הרי זמן עבודתם הוא מזערי ביחס לחייהם. כמו כן, האם ניתן להקדיש השיעור לעילוי נשמת אליעזר בן יצחק מאיר? אכן כן. השיעור הוא גם לעילוי נשמת אליעזר בן יצחק מאיר. עכשיו לגבי השאלה של הרלוונטיות. התשובה היא שזה רלוונטי מאוד. אנחנו מצפים להתחדשותה של הכהונה בכל תוקפה. אנחנו מעוניינים שמה שהיה יהיה שוב ביותר גדול. לכן בינתיים אנחנו עושים דברים קצת מוזרים, מכבדים כהנים שלא שווים את זה, אבל זה לא בגלל מעלתם הם, אלא זה מפני מה שהם מייצגים. אז זה כן רלוונטי לנו. מה? כן, בדיוק. עכשיו אשמח אם תעלו את השאלה של ניסן יואלי על המסך כדי שהוא יוכל להתייחס. אתם שם באינטרנט, אתם יודעים, אני לא רואה עכשיו את השאלה של ניסן יואלי, וזה חבל. אתם לא רוצים שאני אענה לשאלתו? טוב, מה נעשה?
מה הכוונה שסבלנו הרבה?
מה הכוונה שסבלנו הרבה מהכהונה? למשל, מה שמצאנו שהכהנים היו נוהגים סלסול בעצמם, ומשתחצנים, וגם שהם ניצלו את מעמדם בשביל שחיתות פוליטית וקידום אינטרסים אישיים, ונעלי, וכדומה. כן, שלא לדבר על זה שבתוך הכהונה עצמה התפתחה השיטה הצדוקית. הצדוקיות הייתה בעצם אופנה כהנית. כן, זה חלק מהאריסטוקרטיה והנזקים שלה, שלא לדבר על מה שהם עשו כשהם תפסו את השלטון. שמעת על החשמונאים? כן, אז החשמונאים על מה הם רבו? מי יהיה כהן גדול, מי יהיה מלך. מה היו עושים בשביל זה? הורגים אחד את השני, מזמינים את הרומאים כדי לעזור. לא משהו. כן, יותר מזה, תראה, כתוב במסכת יומא שהיו עושים הרי תחרויות על כבש המזבח כדי לדעת מי יזכה במה. אז היו רצים על הכבש, מי שמגיע ראשון מקבל את החלק הטוב. ופעם אחד דחף סכין בחברו והרגו. והתלמוד מספר שהגיע אביו של אותו כהן לעזרה, ואומר, הוא עדיין חי, הסכין לא נטמעה. מה זה מה שחשוב לו? כן, חבל, שצריך להטביל את הסכין וזה, מחטד וזה. אז אל תדאגו, האיש עדיין חי, לכן הסכין, תאורה, אומרת הגמרא, מכאן שחשובה להם טהרת כלים משפיכות דמים. זה עיוות מוחלט, ברור שזה עיוות מוחלט. נו, אז צרות יש מהכהונה או אין צרות מהכהונה?
תוך הכהונה.
גם חוניו, שמעת על חוניו? כן. מקדש חוניו, יש קצת ריבים על מי יהיה כהן גדול, אחד אומר, טוב, ככה אני עושה מקדש אלטרנטיבי. לא, זה לא... הרבה צרות באו לנו מהכהונה.
קנו כהונה גם בכסף.
קנו כהונה גם בכסף. הנה, אתה רואה שסבלנו מהכהונה. אפשר לעשות אולי פעם קרח כזה, סבל הכהונה. זה לעשות רשימה של כל הצרות שהיו לנו מהכהונה. כן.
הכהנים ותכונה מיוחדת, או שזה...
לא, ברור שלכהנים יש תכונה מיוחדת, והראיה שהכהנים נבחרים מתוך משפחה מסוימת, משפחת אהרון. לא כל כך מורגש היום, בגלל שהרבה דברים לא מורגשים היום, נסתלקה שכינה ועוד הרבה בעיות. כן, באופן כללי המציאות של העולם היא מציאות נמוכה. אבל אפשר עדיין לראות, למשל, לפי ההלכה יש דיני פרוטקציה לכהנים. למשל, אם אני צריך לתת תפקיד למישהו, יש שני מועמדים. שניהם שווים, שניהם מוכשרים. אחד כהן והשני לא. לפי ההלכה, אני מקדם את הכהן. פרוטקציה כהנית. אתה אומר שלא רואים שחצי מהרבנים הם כהנים? למה? הנה הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, רב אברום שפירא, הרב דוב ביגון, מה? הרב אבינר, מי עוד? הרב שער שוב הכהן, הנזיר, הרב דוד חי כהן. לא, מי אמר לך? כולם כהנים, אתה רואה? כולם כהנים.
כן. כולם ציינו
מהם. כן.
זה לא קשור.
החפץ חיים היה כהן. כן.
זה לא קשור, אבל כשמסתכלים בתורה רואים שישנם כל מיני מנגנוני הגנה לאדם הרגיל שהגאווה לא תעלה לו.
כן.
רוצים לעשות בחדים. איפה מנגנוני הגנה לכהנים?
איפה מנגנוני ההגנה לכהנים מפני הגאווה? יש הרבה. יש הרבה מנגנוני ההגנה. זה שלמשל לא נותנים תרומה לכהן עם הארץ. או זה שהוא תלוי בכלל במחייתו בבני ישראל. עוד כמה דברים כאלה. אגב, אני רוצה להגיד פה משהו. זמן עבודתם של הכהנים הוא מזערי ביחס לחייהם. לא מדויק. כמה זמן כהן עובד במקדש? הוא עובד שבועיים בשנה וברגלים, נכון? אז קודם כל זה כבר די הרבה, כן? שלוש רגלים ושבועיים בשנה, כן? משמרת כהונה. חוץ מזה הוא צריך גם ללמד תורה, לא? מה יש לו לעשות כל הזמן? הוא לומד, הוא מלמד. וחוץ מזה הוא מכין את עצמו לכל אותם הימים הגדולים. אפשר לדבר על זה שהוא גם צריך ללכת להסתובב, זה קשה, עם שק בין הגרנות, לקחת תרומה מזה, ביקורים מזה, טוב, ביקורים זה במקדש. קשה, זה עבודה קשה. כן, מה, לא קל, מה. כל פעם מביאים לו את החלה, מביאים לו. כל פעם, הנה, כל הכפר הוא הכהן היחיד. כל ערב שבת מביאים לו 20 לחמים, מה הוא יעשה עם זה?
מתחתן
עם 300 אלמנות. כן, שלא לדבר. כן, מתחתן עם 300 אלמנות כמו רבי טרפון, בסדר. מה הוא יעשה גם בכל פעם, מביאים זרוע לחיים וקבע. כל פעם אשתו, יש לה במקרר, ככה, זרוע לחיים וקבע.
מה רע?
מה? מפרה, מה?
מה רע?
מה רע בזה?
הילדים פורמים, נמאס
לי. נמאס כבר, כל היום, מוכרים זרוע לחיים קבע, זרוע לחיים קבע, אי אפשר משהו אחר. כן.
המסקד הזה, מה שהתאונה הזה, שהוא
כן. לא, מה שאתה אומר שהבכורה היא בדיעבד עברה מהכהונה עברה מהבכורים לכהנים, זה לא נוגע לעצם העניין. אז תגיד שיש כהונה בבכור. העובדה שזה עבר מהבכור לכהונה זה מסיבות אחרות, אבל גם בתוך המשפחה אתה רואה שצריך להיות הבכור ולא מישהו אחר. כן. טוב, בואו נראה את הדברים. לגבי הבקשה שלי מהאינטרנט, אני רואה שלא התקיימה, אז מר יואלי היקר, לצערי הרב לא נוכל לראות את שאלתך, בגלל שאנשי האינטרנט מתעקשים לא להעלות אותה על המסך. מה? לא, זה לא יעזור. הם פשוט באינטרנט, לא יודע, מישהו נרדם שם, ולא שם לב שהוא, אני מבקש בערך כבר פעם רביעית, להעלות על המסך את השאלה של ניסן יואלי. אבל הם לא רוצים, בעיה שלהם.
מחקו אותה לגמרי.
מה? מחקו אותה עוד בכלל. טוב, כל הכבוד. טוב, בואו נקרא. הנטייה ליסוד הכהונה, אז איפה אנחנו? אין אנו עוזבים את זכר הכהונה, אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה, אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא לידי ברורה הגמור. סוף סוף. לפי דברי הרב קוק יוצא שכהונה זו תכונה מולדת. איך זה מסתדר עם דברי חז"ל שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. איך כהן גדול עם הארץ יכול לקרב לאלוהים יותר מתלמיד חכם ממזר? תשובה, יש הבחנה בין שני מישורים באישיות, הסגולה והבחירה. מהבחינה הסגולית, גם הכהן גדול העם הארץ הוא עילאי יותר מתלמיד חכם ממזר, אבל זה לא בא לידי ביטוי. כנס הוא שכנסוהו לכהן הגדול העם הארץ, שהוא העיז להיות עם הארץ למרות שהוא כהן גדול, ולכן אנחנו מכבדים את התורה שבתלמיד חכם הממזר יותר. אז זה לא שאנחנו ביטלנו את כהונתו, כי גם אותו תלמיד חכם הממזר אם ירצה לשמש ביום הכיפורים בבית המקדש לא יוכל. אז יש גם צד כזה וגם צד כזה. כן,
מה הקריטריונים כדי להיות כהן גדול? זה לא אחד הקריטריונים להיות
תלמיד חכם? האם אחד הקריטריונים כדי להיות כהן גדול, האם זה לא להיות תלמיד חכם?
שחקים
עשו כיתה.
נכון, צריך ללמד את התורה. הקריטריון כדי להיות כהן גדול זה שמינו אותך.
מי
מינה אותך? הפוליטיקאים. אתה נותן קצת כסף למלך, מפעיל את החברים שלך, בסוף אתה כהן גדול.
אז אני רוצה שזה הליך התקין?
רגע, רגע, לא מדבר על זה שכהן גדול כולה בכסף. פה מדובר
שכהן גדול כולה בכסף? איך יכול להיות שכהן גדול, איך יכול להיות שהמארץ נהיה כהן גדול, תסביר לי.
זה בדיוק השאלה
שלך. אז זה קרה. זה קרה.
אז מה, אז הוא קרא לכהונה בכסף, ובאמת אכפת לו שאתם חכם קודם לו, אז הוא גם ישן לו גבאים שירימו אותו ראשון לזה, במקום אתם
חכם לו. בכל זאת, יש עדיין אנשים עם עמוד שדרה, אומרים, בסדר, כהן גדול אתה כן, אבל עולה לתורה ראשון לא. ככה.
הוא בכלל לא כהן גדול לפי זה בכלל.
לא, הוא כהן גדול, הוא כהן גדול, אבל זה... הפוליטיקאים עשו לו את זה, כן. ברור שלכתחילה ממנים את הבן של הכהן הגדול הקודם, לכתחילה. אבל הוא צריך להיות ראוי, אם הוא לא ראוי, אז ממנים מישהו אחר. לא, זה לא אוטומטי. גם במלך אגב, זה יותר חמור, כי במלך כתוב מפורש בתורה, הוא ובניו בקרב ישראל, שהמלכות היא בירושה. ואף על פי כן, ממנים את הכשר שבבניו. לא סתם ישעו בחור, או הוא יפה, או משהו כזה. לוקחים את מי שראוי יותר. טוב. האם אפשר לקחת מלך לא מבני המלך הקודם?
כן, אם הרב אומר שהוא לא ראוי,
אפשר לעשות הפיכה. כן, יש דבר כזה. לפעמים עם הארץ ממליך מישהו אחר. טוב, איפה אנחנו? לעשות את האומה כולה כהנת, בלא הדרגה. כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוהים, בפרטיה, על דעת עצמם, זה אי אפשר כעת, לפי עולם המבונה באותן תכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. שימו לב למילה הקטנה שהרב הכניס כאן, את המילה כעת. על סמך מה הוא אומר את זה? על סמך המדרשים שאומרים שלעתיד לבוא, הבכורה חוזרת לכהנים ועוד כמה דברים כאלה. בסדר? שהכהונה חוזרת לבכורים, סליחה, בלבל. כן. אז זה כל מדרשים האלה, שהעולם עתיד להשתנות. האמת היא, זה לא כך פשוט הדבר הזה. מה עם זה שהתורה לא תשתנה? מה שגם משתנה זה שהתורה לא משתנה?
לא,
אבל מה עם אחד משלוש עשרה עיקרים של הרמב״ם? שזאת התורה לא תהיה מוחלפת.
הזמן יהיה זמן אחר.
יפה, המציאות תהיה מציאות אחרת, זה הכוונה. אגב, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר מדוע התורה לא משתנה. מה זאת אומרת? מה אומר הרמב״ם? מה הוא מסביר במורה נבוכים? הוא אומר משום שהעולם לא משתנה. אבל מאיפה לקח הרמב״ם את זה שהעולם לא משתנה? לקח את זה מאריסטו. מאחר, אומר הרמב״ם, ואריסטו קבע שסדרי העולם קבועים לעד ולעולמי עולמים. אז אם התורה היא טובה בדור מסוים, היא טובה בכל הדורות. חכמי הקבלה חולקים על זה. אומרים שהעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה מצב זמני, עתיד להשתנות. ממילא, בעולם שונה, יכולה להיות תורה שונה. אותה תורה בהופעה שונה. כן.
אני רוצה שמי שכהן היום, כן. לעתיד לא יהיה כהן.
האם זה אומר שמי שכהן היום לעתיד לא יהיה כהן?
הוא דואג.
לא, הוא יהיה כהן, לא רק הוא.
ישתנה.
מה זאת אומרת? כשחוזרת הכהונה לבכורות, אין הכוונה שהכהונה עוזבת את הכהנים. כיוון שעלה, שוב לא ירד.
בנוסף?
בנוסף.
שאלה הוא בכלל כהן?
לא, זה, בהנחה שהוא כהן. בהנחה שהוא כהן.
אני אמור להיות לפי השיטה.
אל תדאג, אנחנו נסדר לך משהו בכהונה. אבל צריך רק לבדוק את המשקפיים שלך, כי יש בעיה, אם יש לך מספר גבוה מדי, לא בטוח שירשו לך לשרת.
כן. זה צריך להתפרד בניאל. אבל אני אמור להיות כהן גדול.
אתה רוצה להיות כהן.
זה השיטה שכל אחד עולה דרגה.
כן. כתוב מפורש בפרשת, בספר יחזקאל, בהפטרה של פרשת אמור, שלעתיד לבוא הכהנים והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרתי, בנתות בני ישראל מעליי, הם מה ישרתוני. ושם כתוב כל מיני דברים מאוד מעניינים, למשל שהם לא התחתנו עם גרושה וכו', כי הם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. איפה ראית ההלכה כזאת? אם מדובר בכהן רגיל, כהן רגיל מותר באלמנה. מותר באלמנה. אם מדובר בכהן גדול, כל אלמנה אסורה, בין מכהן, בין שלא מכהן. אז מה ש... אז לכן חז"ל פירקו את הפסוק הזה לשניים. אמרו, והאלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן ייקחו. זאת אומרת, שמדובר בכהן רגיל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה, פסיק, מכהן ייקחו. אבל זה קשה לומר שזה יהיה הפשט של הפסוק. אז מה פשט הפסוק? שלעתיד לבוא יעשו מעלה בכהן רגיל, שהוא יתנהג לכמה ימים כמעט כמו כהן גדול. נכון? והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. אבל סתם אלמנה לא ייקחו, כי הם ירצו לקרב את מעלת הכהן למעלת כהן גדול. כמו שאגב היום, גם מי שאיננו כהן נוטל ידיים לפני המאכל. למה? כמו כהן. כן, עדי רבנן, אבל למה?
לשמר.
כמו כהן. שיהיה כמו כהן.
למה שאנחנו
רוצים להיות כמו כהן? כי יש מעלה בכהונה, אז אנחנו רוצים להתעלות אליה. יש פה שתי שאלות. שלום כבוד הרב. המחלה, השואל הוא כהן. המחלה של הכהונה היא בגלל שלא הייתה השראת שכינה מלאה בבית שני, ומהמפגש עם הקודש ללא שכינה הביא לבעיה. דבר נוסף, הכהנים הוא עם אחר, האומה ה-72. טוב, אפשר להגיד, אבל זה להגיד שרק בבית שני היו בעיות עם הכהונה, אני לא בטוח. הרי חופני ופנחס היו בימי משכן שילה. אם יכול להיות מצב שבו יש מינוי של כהן גדול על ידי פוליטיקאים, איך חז"ל התרשמו כל כך מאישה אחת שהיו לה כמה ילדים כהנים גדולים? מתרשמים מאוד מאישה שיש לה כמה כהנים גדולים בבית. כי אף על פי שנקנו על ידי פוליטיקאים, שנקנו הפוליטיקאים בכסף, אבל בכל זאת, זה לא רע. כן? שמע, כהנים גדולים בכל זאת.
מה זה לא רע? רואים ככה היו כמה זה לקנות את השלטון?
אבל שמונה, אבל כהונה גדולה, אתה יודע מה זה כהונה גדולה? טוב. מה?
לא שווה כלום.
לא שווה כלום? למה? הוא מכפר על עוונות בני ישראל?
איך הוא אומר?
התפקיד משנה אותו קצת.
איך הוא מכפר על עוונות בני ישראל? הרי זה קטרוג לעם ישראל
שקוראים
לכולה בכסף.
הוא לא גומר שנתו.
לא גומר שנתו? בסדר. אבל עבודת יום הכיפורים הוא עשה? לימדו אותו בלילה שמה. קראו לו כמה פרקים בארמית, בדניאל. מה?
לא עולה לו.
מה לא עולה?
נתקע בשום מקום.
מה זה נתקע? אז למה אנחנו עושים לו? אם אתה אומר שכל המינוי הזה לא שווה כלום, אז למה החכמים יושבים איתו בלילה ומשביעים אותו והכל? אז סימן שזה עובד. זה אין ברירה, סימן שזה עובד.
זה לא עובד.
מה זה מרגיע את המצפון? אני לא מבין אותך. אם זה לא עובד, החכמים היו צריכים בכלל להחרים את בית המקדש. אגב, היו בימי בית שני אנשים שהלכו בכיוון הזה, איסיים. אמרו, יש שחיתות במקדש, אנחנו לא מכירים במקדש הירושלמי. הלכו להם למדברות, חיו חיי טהרה. אחרים אמרו, המקדש הזה בכלל לא מוצא חן בעינינו, הלכו למצרים, הקימו מקדש מתחרה. ודאי שזה אסור כל הדברים האלה. אני רק אומר שתגובות כאלה אפשר בהחלט להבין. זה לא בכדי. כלומר, אם הכהונה מתנהגת לא כמו שצריך, אז באים כל מיני אנשים ועושים שטויות. אבל ההלכה היא שהמקדש הירושלמי הוא בסדר. נכון? אם הכהן הדפוק שבו.
המקדש בסדר, הכהן לא בסדר.
גם הכהן הוא... התפקיד עושה לו משהו. נאמר ככה, אם המכונית טובה והנהג ככה, יש סיכוי שהוא יצא חי מזה יותר מאשר אם המכונית תפוקה. אם התורה מגבילה את גיל הכהן, כיצד היו כהנים גדולים ששימשו המון שנים כמו יוחנן כהן גדול? התורה מגבילה את גיל הכהן ואיננה מגבילה את גיל הכהן הגדול. מה? אני מסביר, גם גיל הפרישה של הכהן זה לא קשור לכהן גדול. כהן גדול ממשיך גם אחרי גיל 50. גיל הראשון, גיל 30. אבל יש גם פרחי כהונה, מתחילים להסביר, מחנכים אותם. כן, הוא עושה עבודות רסר, עושה קודם.
הרב, זה לא שרב אמר קודם בתפילה, מה התקופה שלא היו נוטים ידיים לפני האוכל?
האם הייתה תקופה שלא היו נוטלים ידיים לפני האוכל? בוודאי. מי תיקן נטילת ידיים? שלמה המלך. מה עשו לפני שלמה המלך? לא נטלו ידיים. בסדר? כן, עוד פעם. השואל קורא לעצמו אהרון, וואלה. טוב, אולי הכהן הגדול לעתיד לבוא גם ייקח מעטפות לשהות במלונות. ידוע שהרב רוצה להדגיש כוחה של הפוליטיקה. אבל למה להרוס האשליה שהכהן הגדול הוא צדיק? אני לא הורס שום דבר. הכהן הגדול, אנחנו רוצים שיהיה צדיק. ויש כהן גדול שלקח מעטפה. מה יש? לא, אין לנו הבטחה שכל אדם שבתפקיד הוא ממלא אותו כראוי. אין לנו הבטחות כאלה. טוב. על כן, לרוח אלוהים הכללי, אשר על כללות האומה, עלינו לשאוף עתה. וזה יתגלה באיבריה היותר מעולים. כלומר, משהו מהרב, אל תתחיל עם הכהונה הגדולה, תתחיל קודם כל לגדל את עם ישראל בתורה, בצדקות וכו'. ממילא, כשעם ישראל יהיה עם גדול בתורה ובצדקות, אז הוא יצמיח גם כהנים הראויים לזה, הראויים למעלתם. כמו שההרגשות היותר הצידיות שבאדם מתגלות על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. הוו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. כלומר, מה אומר הרב? רדיקלי הכוונה קיצוני. כן, ללא פשרה. אז כלומר, הוו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה, מה הוא מתכוון בזה? תקימו ישיבות, תנו כסף. כן, אם מתרגמים את זה, הלכה למעשה. זאת הכוונה. כן.
מה זה רדיקלי?
מה זה רדיקלי? זה קיצוני, ללא פשרות. במידה ואתה לא מסכים עם הפירוש הזה, שאל את חיים. הוא שאל את זה לפני דקה וחצי. טוב. הוו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. מה זה? קיצוני משמאל וקיצוני מימין. לא, אתה מתכוון בוודאי על דרך ההלצה, נכון? לא, זה לא מתכוון ברצינות. טוב. ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. כלומר, ממילא, האומה תוכל להשתחרר לעבודותיה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית, שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חייה בארץ ישראל, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולשועה מורגשת קרובה. לא גאולה במובן הרחוק, אלא גאולה קרובה. טוב, עד כאן פסקה ד'. כן, בבקשה, מה השאלה? כן, נכון.
הוא לא מתכוון שכאילו מבט כללי יותר, אל תתפסו פרטים, ובמילא יהיה לאנשים יותר כמקום לעבוד ולא תשגע אותם?
לא.
גם הוא אומר פה, אם
מה שהוא אומר, תנו בזה יד לסבלנות. לא, 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 לא. הוא לא אומר תנו יד לסבלנות. הוא אומר, הוא תנו בזה יד לסבלנות. המילה בזה אומרת לך שאותה חסידות אלוהית רדיקלית שאתה תתמוך בה על ידי התמיכה הזאת, ממילא תהיה גם סבלנות וענווה. כפי שהוא הסביר בפסקה הראשונה של הפרק. איך זה קשור לקמת ישיבות? האם היית בשיעורים על תחילת הפרק? כן. אז מה למדנו בתחילת הפרק? למדנו שעל ידי שיש הפרשה של חלק מהחברה שהיא מתעסקת בערכים מיליונים, ממילא כל שאר החברה משוחרר מן הצורך הרוחני, והוא יכול מכוח זה לעשות דברים אחרים. זה נקרא סבלנות. תודה. טוב. פרק ה. פרק ה. טוב, זה פרק ארוך, כמו שאתם רואים. יש, מה? אתה רוצה לחזור לפרק ד', דבר, מה קרה?
אם אני מבין נכון, אני רואה פה על קצות בסובלנות, על איך שהרמת זה, איך החתימה של הפרק הזה בעצם סוכנת את הכל?
לא, 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 זה שהוא הסביר שיש בעיה בכהונה, זה היה הערת אגב. אף על פי שיש בעיה בכהונה, אנחנו לא מתייאשים ממנה כי צריך אותה.
אז
איך
הפסוק הזה
חותם?
זה שמה? כמו שצריך לעשות
שזה
לטפל
בכהונה? שמה שצריך עכשיו לעשות זה לטפח קבוצות אליט. זה עצמו הסובלנות. כי ברגע שיש קבוצת אילית, ממילא כל מי שאיננו באותה אליטה משוחרר מן הצורך להתעסק בערכים העליונים, והוא יכול לעסוק בעבודה מעשית.
ככה
אתה מבין את הסיום של זה? האם אתה היית בשיעורים על תחילת הפרק?
כן.
כן. מה למדנו בתחילת הפרק? שיש בעיה בבניית מדינה. כשאתה בא לבנות מדינה, אתה כל הזמן בלחץ. האם הרוחניות לא תיפגם? והמעשיות גם היא בחרדה. האם המעשיות לא תיפגם על ידי הרוחניות? ואז יוצא שהאומה עושה את עבודתה במחצית אנרגיה, כביטויו של הרב. לכן אומר הרב, היותר טוב זה לחלק. אלה יעסקו בזה, אלה יעסקו בזה. כל אחד עוסק בעבודתו ויהיה בסדר. זאת אומרת, הוא יעסוק ברוחניות עליונה, והאומה בשמחה מפרישה אותו להמשיך לשמור על ערכיה, וממילא כל השאר יכולים לייבש ביצות. מכוח זה יש גם סובלנות, שהיא סבלנות גדולה מצד בעלי הרוח, שאינם מתייראים מפני ההתעסקות היתרה בעניינים חומריים, בגלל שהם יודעים שכל רכוש האומה אצלם. נכון? זה מה שלמדנו. ממילא מתבקש שאנחנו נדאג לטיפוח קבוצות עילית, שישמרו על ערכי האומה, ומתוך כך תתפשט הסובלנות הגדולה באומה. בסדר? כן.
איך זה שנביאים קיימים בתור חם שמתעסק בחומריות?
איך עם שמתעסק בחומריות יכול להקים מתוכו נביאים וכו'? בגלל שבתוך העם הזה יש קבוצה שהופרשה מלכתחילה לשמור על זה. זה מה שהוא אומר.
בתוך
עם
שעוסקים את היכולת,
זה מה שהוא אמר, זה ההפרשה הזאת שעושים, עושים הפרשה. בסדר? טוב. האם יהיה אפשר לבקש כוס מים? זה מאוד יעזור לי. אני פשוט בתהליך התייבשות איתי. כן, טוב. אני ביקשתי משהו ספציפי. כן, לא תמיד אני עושה את זה. טוב, בבקשה. יעשו מה שנקרא אינטראקציה. כלומר, ברגע, זה כמו איברים. יש מוח, יש ריאות, יש לב, יש כבד, יש קיבה. צריך קודם כל לדאוג לזה שכל אחד יהיה הוא. שהמוח לא יהיה לב והלב לא יהיה כבד. בסדר? זה כל אחד. אחרי שכל אחד נמצא במקומו, אז מתחילה אינטראקציה ביניהם. כן.
החיבור הזה הוא חיבור ברצון, לפי משל. מה קורה אם בצד אחד, חלק מצד אחד, לא מעוניין? אם השפעה תהיה אדם שאין, או שהשפעה היא רק לפי העניין?
אם חלק מהחברה לא מעוניין בסידור החברתי הזה, אז החברה תתמוטט. יש מושג של הפילוסוף ז'אן-ז'אק רוסו שנקרא אמנה חברתית. כל חברה בנויה על אמנה סמויה, לא מובעת במפורש, אבל קיימת. אז יש איזה מין הנחת יסוד שהחברה מעוניינת בסידור הזה. היום זה עדיין קיים ועוד איך. שים לב שמאז התחלתה של הציונות, אפילו לפני ההרצליאנית, חובבי ציון, ואחר כך הקונגרס הציוני, ואחר כך ממשלות ישראל לדורותיהם, כולן דאגו, דאגה אפילו הייתי אומר לא פרופורציונלית, הם דאגו לכך שיהיה להם זקן בממשלה. גם כשלא היה צורך פוליטי ממשי, הם עשו זאת. מדוע? כי יש לזה איזה מין הרגשה כזאת, שיש הכרח לקבל לגיטימציה. כן? קרה. vous êtes de passage. Bon, ok. טוב. בסדר, דיברנו על כהנים גדולים ש... טוב, איפה היינו?
שאלה.
שאלה, יש פה שאלה. רק שאלה, לא גמרנו. מה?
היינו בלגיטימציה.
הלגיטימציה, כן. יש בספר שמות פרשה מאוד מוזרה, מעשה הסנה. במעשה הסנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. משה אומר, לא, מי אני, מה אני וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי לך תלך. בסוף משה אומר, בי אדוני שלח נא ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי מתכוון משה? לאהרון. עכשיו, מה הבעיה של... מה? כי אהרון כבר היה נביא במצרים, כפי שכתוב מפורש בספר שמואל. הוא היה הנביא, הוא היה המנהיג של העם. והבעיה של משה היא, אתה שולח אותי אל בני ישראל, אבל אני בא מרקע זר לגמרי. אני לבוש כמו מצרי או כמו מדיאני, אני לא יודע לדבר עברית כמו שצריך, אני מדבר מצרית עם קצת מדיינית, הם לא יקבלו אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בסדר, אתה רוצה לשלוח את הרב מהגטו, נכון? את אהרון. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויחר אף השם במשה. מה אומר זה ויחר אף השם? מה, על מה הוא כועס? הוא כועס סך הכל על זה שמשה ביקש לשלוח את הרבנים לפוליטיקה. נכון? משה חשב שאהרון יותר מתאים. הקדוש ברוך הוא כועס על זה. למה? הוא אומר, הלא אהרון אחיך הלוי, מה זה אחיך הלוי? הרב מהגטו. ידעתי כי דבר ידברו. מה הם עושים שם בישיבה? כל הזמן אומרים, בעזרת השם יתברך, אנחנו נצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, ישלח לנו נביא, ישלח לנו בן דוד וכו' וכו'. אל תדאגו, תתחזקו, צריך להמשיך להתפלל. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? דבר ידברו. אתה למדת מדעי המדינה בבית פרעה. אתה למדת חוכמה כללית אצל מדיין, אצל יתרו. אז, אבל מה? אתה בא, יש לך בעיה של לגיטימציה. אז אל תדאג, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. סימן שמה שהדאיג את משה זה שמא אהרון לא ישמח. אז זאת אומרת, אם בן גוריון יודע שהרב קוק איתו, הוא יכול לעבוד. אבל אם הוא לא איתו, לא יכול לעבוד. אז מה אתה רואה? אתה רואה דבר מאוד מעניין, שהחברה הישראלית, מאז משה רבנו ועד אהוד אולמרט, תמיד צרפה לעצמה, ראיתה איזשהו צורך לתת כבוד למוסד הרבני באיזושהי צורה, כדי שהוא יהיה שותף לעניין. כי אם לא, אז הוא מרגיש שהוא לא לגיטימי. סליחה, יש פה שאלה. האם הרב סובר כדעת שמאי, שאין מלמדים תורה אלא לבן אבות, עשיר וכו'? לא. כן, מה את השם?
לפני הגירוש, כל הדתיים היו פורשים,
אתה צודק. אתה שואל, לפי זה, לפני הגירוש, אם כל הדתיים היו פורשים, אז הגירוש היה נתקע. אכן כן, בוודאי. אתה לא צריך מה שכשהיה צריך להוציא את הגופות של, מהבתי כברות בחבל עזה. כן? הגופות של היהודים. עשו שמיניות באוויר כדי למצוא רב שיתיר להם את זה. היו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה. אם כולם היו אומרים, אף אחד לא מטפל בזה. אתה תוקע מישהו פה. תמיד תמיד חיפשו מבין הרבנים מישהו שיגיד ברבע פה שזה בסדר.
יראינו לעצמנו כדור ברגל?
לפי זה כן. כן. טוב.
איך אנחנו רואים את מה שהרב הסביר בימינו?
גם בימינו. אנחנו רואים שהחברה הישראלית, עם כל זה שיש לה טענות נגד המפלגות הדתיות והמשתמטים וכו' וכו', ממשיכה לתת אישור להשתמטות. עובדה. רוצים את זה.
זה בסדר?
חוק טל, מה שאתה רוצה. בסדר או לא בסדר, אני לא יודע. אני יודע לנתח עובדות. יש עובדה שיש כמין אמנה חברתית בתוך האומה הישראלית, אמנה לא כתובה, שבה מעוניינים בצורה זאת או אחרת, שאלה אותם הדתיים המעצבנים, בכל זאת יהיה להם מה לומר. יותר מזה, אם אתה נכנס לבית ספר, זה ניסוי שעשו כמה פעמים, אתה נכנס לבית ספר חילוני, בית ספר תיכון, ואתה עושה תרגיל, אנחנו מבקשים מהתלמידים שיציירו דמויות, תציירו בבקשה סיני, אמריקאי, קושי, יהודי. אז איך הם יציירו את היהודי?
זקן עם
זקן ופאות.
בעוד דור
יציירו אותו עם מגילים? לא נכון. כי עכשיו כל אלה שמציירים יש להם מגילים.
נכון.
ואף על פי כן הם מציירים אותו עם פאות. מה זה אומר? זה אומר שהם יכשלו בחינוך. שבשבילו היהודי זה הדוס הזה. בעיה?
סליחה, אולי
הם משתמשים? אז אפילו בדרגה כל כך מדורדרת הזאת של אמנה חברתית, עדיין זה קיים באיזושהי צורה.
אולי המשתמטים האלה זה הפסקה האחרונה של הרב פה? שלא
עבור אמץ
לדעת האמונה. אולי, כל המשתמטים למיניהם, כל הזרמים,
כן.
בעצם הפסקה האחרונה, עבור
אמץ
לדעה
העליונה. בוודאי, מכל המשתמטים ומכל התופעות השליליות שיש בציבור הדתי, יוצאים דברים טובים. השואל קורא לעצמו דתי מחמד. יש עדויות על קשר בין בן גוריון לרב קוק? מהן? ודאי שיש עדויות. אם אתה רוצה, כל החומר על זה נמצא בארכיון של בית הרב. יש שם על כל החומר של הקשרים בין בן גוריון לבין הרב קוק, ויש גם יש ספר נקרא גניזין, ששם אספו מתוך ארכיונים כל מיני רשימות טיוטות של הרב קוק, שם רואים גם כן על הקשרים שלו עם בן גוריון. כן.
הרב, זה שמשה היה לו כישורים מדיניים פוליטיים בגלל שהוא קדם בבית פרעה, זה לא מעלה ולא מוריד, בסופו של דבר לא בא לידי ביטוי.
זה שמשה היו לו כישורים מדיניים, פוליטיים, וזה שהוא גדל בבית פרעה, זה מה שהכשיר אותו להיות הגואל. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו. למה הוא גדל בבית פרעה, תגיד לי? אי אפשר היה שהגואל יגדל בישיבה? כנראה שבישיבה לא מצמיחים גואלים. טוב, עד כאן להיום, שלום.